דיבור המתחיל הוא בבראשית רבה. פרק סמך ג' אמרו שם. מה? ובראשית רבה, פרק סמך ג' אמרו. אמנם הפרק בספר הוא סמך ב', אבל הציטוט הוא מבראשית רבה, פרק סמך ג'. זה מעניין לראות שזה כמו זה מתאה, כי זה קרוב. אבל בכל זאת, אתה רואה שזה... מה? כן, אבל אתה רואה שהוא לא נמנע מלציין שזה פרק סמך ג' למרות החשש שזה יבלבל. עכשיו, מה שהוא מביא כאן מבראשית רבה, זה דומה לגמרא בפסחים שהוא הביא מקודם, עם קצת הבדלים. דרכו של המהר"ל, הרבה פעמים כשיש דבר שנקרא גם בגמרא וגם במדרש, עם קצת הבדלים, אז הוא מביא גם את הגמרא וגם את המדרש. ואחר כך הוא מפרש לנו את ההבדלים. אמרו שם, רבי ברכיה בשם רבי לוי, בזכות ולקחתם לכם ראשון, כלומר ביום הראשון, הרי נגלה לכם ראשון, ופורע לכם מן הראשון, זה עשיו הרשע. ראשון זה הקדוש ברוך הוא, כן, שנאמר עליו אני ראשון ואני אחרון, ופורע לכם מן הראשון, זה עשיו הרשע, שנאמר ויצא הראשון אדמוני, ובונה לכם ראשון, זה בית המקדש, לכתיב, מרום מראשון, מקום מקדשנו, ומביא לכם ראשון, זה מלך המשיח, לכתיב, ראשון לציון, הנה הנם, ולירושלים מבשר אתן, עד כאן. כלומר, זה די דומה למה שראינו בגמרא, רק שהכל קשור, במקום להיות קשור לשלושה ראשון, קשור רק לראשון אחד. זוכרים את זה, כן? לפני כן בגמרא בפסחים, הוא אמר לנו בזכות שלוש ראשון, זכו לשלוש ראשון. נכון? מה זה לא זוכר? איפה היית בפעם שעברה? היית פה. טוב, גרוע מאוד. אבל עשית תה, אז בסדר. טוב. בסדר.
על איזה ראשון פה מדברים?
אז זהו, זה פה הראשון השלישי. נכון? כן או לא? כאן הגמרא בפסחים אמרה משהו קצת שונה. היא אמרה בזכות ג' ראשון זכו לג' ראשון. בסדר? עכשיו כאן בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, שזה בעצם הראשון השלישי שהוזכר שם, נכון?
מה זה הדבר הזה?
זה מה שאמרנו בגמרא לפני כן. לא היית בשיעור שעבר. תסתכל לרגע אחד בעמוד רשקף דלת, בעמודה השמאלית. אמרו בפרק כמה דפסחים, תניה דבי רבי ישמעאל אומר, בזכות ג' ראשון זכו לג' ראשון. מה זה עם ג' ראשון? שכתוב, אך ביום הראשון תחריטו שעור מבתיכם, לא, הם לא מצוטטים פה. אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. השני זה ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. וגם ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אז שלוש פעמים הראשון, בזכות שלושת הראשון, זכו לג' ראשון, שהם להחריט זרעו של עשיו שנקרא ראשון, והיצא הראשון אדמוני, ולבנות בית המקדש שנאמר מרום מראשון מקום מקדשנו, ולשמו של משיח שנאמר הנה, ראשון לציון הנה הנה. בסדר? אז ואז המהר"ל הסביר לנו בהרחבה את המשמעות של שלושת הראשונים, איך הם מקבילים לשלושת הראשונים, בסדר? עכשיו הוא מביא לך מדרש שאומר כמעט את אותו הדבר, אבל לא בדיוק. המדרש תולה את כל שלושת הדברים בראשון השלישי שהזכרנו, שזה לקחתם לכם ביום הראשון, בסדר? אז אמרו שם, ורבי ברכיה בשם רבי לוי, בזכות ולקחתם לכם ראשון, הרי נגלה לכם ראשון. מי זה ראשון שנגלה לכם? הקדוש ברוך הוא ששמו ראשון. ופורע לכם מן הראשון, זה עשיו הרשע שנאמר ויצא הראשון אדמוני. ובונה לכם ראשון, זה בית המקדש, תכתיב מרום מראשון מקום מקדשנו. ומביא לכם ראשון, זה מלך המשיח, תכתיב ראשון לציון, הנה הנם ולירושלים מבשר אתן, עד כאן, עד כאן דברי המדרש. בסדר? פשוט. הנה, רבי ברכיה תלה הכל בזכות ולקחתם לכם ראשון. וזה, כי הראשון אשר נאמר אצל מצווה זאת, הוא יותר עליון מכל ראשון, כמו שהתבהר לפני זה. בסדר? כלומר, הסברנו שיש שלוש מדרגות של ראשון, והמדרגה השלישית העליונה היא המדרגה של ולקחתם לכם ביום הראשון. למה? כי כשלוקחים את הפרי ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים, אז בעצם מדובר בשמחה שלמה יותר, ולכן אפשר לתלות את כל הזכיות בשלישי. לא צריך דווקא את שני הראשונים. זה השיטה של רבי ברכיה. ולכך דעתו, כי בזכות ראשון אשר נאמר אצל מצוות לולב, שהוא השלמה האחרונה, ודבר שהוא ראשון לגמרי, בו יזכו אל כל דבר שיש בו מעלת הראשון. ולפיכך, בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון, שהוא השלמה האחרונה, בזכות זה יזכו לכל השלמות, שהיא לפני ההשלמה האחרונה. ואוסיף לומר, כי לא זה בלבד אשר הוא מגן עזרם, שלא יוכלו הגויים להם, אלא כי הוא יתברך גאות לנצח, של ישראל את הגויים לחלותם. אני חושב שיש פה איזה טעות דפוס. מה?
צנזורה.
מה צנזורה?
צנזורה נוצרית.
מה, ראית כתוב עובדי כוכבים ומזלות?
ככה.
זה כתוב, כן, אנחנו לא מתחשבים בזה. ודאי. באותם הימים אי אפשר היה לכתוב גויים. במיוחד אם זה לשלילה. אז היו כותבים עובדי כוכבים ומזלות. בסדר? הם היהודים מראש היו כותבים ככה, אבל כל יהודי ידע שכשהוא כתוב עקום צריך לקרוא גויים. אלא כי הוא התברך, אני חושב שיש פה איזה טעות דפוס, גאות לנצח זה נראה, טוב, לא יודע. ולא זה בלבד, רק יותר מזה. כן. אני נמצא במכון מאיר, למה? לא, אתה בוודאי לא במקום שבו אנחנו קוראים, כי אתה בסוף המודע, ואנחנו בתחילת המודע. כן. יש לי שאלה אליך, למה נזכרת רק אחרי רבע שעה שהשיעור התחיל, לשאול איפה אנחנו?
התחלתי בכמה דקות, וסגרתי פה שהרגים הראשון, גמרים ראשון,
חיפשתי את המילים של זה, אבל... טוב, תביא פתק מההורים, כן.
אולי לא קשור, פה נדבר על ראשון ראשון. כל הזמן הבנתי שראשון זה דבר בעצם שאין משהו לפניו.
מה השאלה?
השאלה אם זה נכון, שראשון זה דבר שאין משהו לפניו.
נכון.
אז איך זה לגבי חגים עכשיו ביום הראשון, נקרא קודש יהיה לכם, אבל יש שינים לפניו?
לא.
אם אפשר להסביר?
בימים, בחגים שכתוב ביום הראשון, אין לפניו קדוש.
שנה קודם היה
לפניו
קדוש,
זה מציאות אחרת, זה מסגרת אחרת. לא. כי זה בדיוק מה שמסביר לך, שהימים האלה נקראים ראשון, וזה מה שלמדנו בפעם שעברה, שהם נקראים ראשון בגלל שהם ראשית המציאות. מצד מה? כן, שהאביב הוא ראשית המציאות, האסיף הוא ראשית המציאות. נכון?
כל שנה ראשית המציאות הזאת חוזרת, כאילו כל שנה...
לא, אתה מתחבר אל אותה ראשית. יש לך ראשית למציאות, ראשית מוחלטת. כל שנה בראש חודש ובט"ו בניסן אתה מתחבר אל אותה ראשית. אתה ממשיך משם המשכה.
איך זה קורה?
זה סגולת הזמן. שכיוון שהאביב חוזר, אז גם יש רשימה, או יש רושם מראשית ההוויה שנמצא שם. אפשר להרגיש את זה, תלוי איך אתה מוכן. אם כל השנה אתה מכין את עצמך כראוי, אז אתה גם תרגיש את זה. כמו שאנשים למשל מרגישים נשמה יתירה בשבת, יש כאלה שלא מרגישים. כן. אני שמעתי על איזה מישהי שאמרה שביום הכיפורים היא בורחת מירושלים, לא יכולה לסבול. אז אמרו לה, אבל תישארי בבית. אמרה, לא, אבל הקדושה פורצת מהחלונות, אי אפשר. כן? תנסבל. יש דבר כזה. יש מי שמרגיש, יש מי שלא מרגיש, זה לא... טוב. איפה היינו? עמודה שמאלית למעלה. יפה. טוב. אז עד עכשיו הסברנו, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושע בשם. נכון? שנושע מהשם לא נאמר, אלא נושע בשם. וזה מתגלה בסוף דבריו של משה, שיש דבקות לישראל באלוהות. באופן כזה שישועתם היא גם ישועת השם, נכון? וכשם שהשם הוא ראשון, אף הם זוכים לגימל ראשון וכו'. עכשיו המהר"ל מסביר את המשך הפסוק. ולא זה בלבד, רק יותר מזה, יכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרוך. כן, זה הרי שם הפסוק האחרון שמשה אמר בימיו, נכון? אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושע בשם, מגן עזריך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך. אז מה הוא מסביר כאן? ולא זה בלבד, רק יותר מזה, יכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך, רצה לומר כי הגויים מתנגדים לישראל, וישראל הם מתעלים עליהם, וזה שאמר, ואתה על במותימו תדרוך. כן, אנחנו... מה?
היה היום שהוא אמר את
הפסוק הזה.
היום?
היום שהוא אמר את הפסוק הזה.
לא, זה
יום פטירת
משה רבנו.
אה, נכון, זה היום בזין אדר. כן, היום בזין אדר, זה יום פטירת משה רבנו. אז ביום הזה הוא אמר את הפסוק הזה. תראו, זה השגחה עליונה. שהמהר"ל ראה לנכון לפרש לנו את זה דווקא בזין אדר.
שיהיה הזכיר לנו את זה.
טוב. וכל אלו שלושה דברים אשר זכר. אגב, מה זה העניין שהגויים מתנגדים לישראל? הוא הסביר את זה כמה פעמים, נכון? שיש בעולם, הייתי אומר, שני רבדים. רובד של הטבע ורובד של הנבדל. בסדר? הטבע דורש אחידות, הנבדל דורש עילוי. ואז יש תמיד ניגוד בין הטבע לבין הנבדל. הטבע רוצה לבטל את הנבדל, והנבדל רוצה להתעלות מעל הטבע. כיוון שישראל הם נבדלים, והאומות שייכים אל הטבע, לכן יש תמיד ניגוד בין ישראל לבין העמים. בסדר? בדרך כלל מי מנצח? העמים. העמים מנצחים. כן, זה השורש של חטא העגל, מה שלמדנו וכו'. בפרק ב'. זוכרים את פרק ב'? זה פרק ב' למדנו את הדבר הזה. עכשיו, אבל אחרית הימים, בסופו של דבר, באיזשהו שלב, ישראל כבר מתעלים מעל הטבע. לכן, ואתה על במותימו תדרוך.
מצד הקדוש ברוך הוא?
מצד הקדוש ברוך הוא, עם נושע בשם. נכון? שהשם מרומם אותם. וכל אלו שלושה דברים אשר זכר, אשר ישראל נושע בו יתברך, הוא מגן עזרם, ואשר הוא חרב גאוותם, ואשר ישראל מתעלים על הגויים, כל אלו השלושה, זה אחר זה, מורה כי הם בפרט המעלה האחרונה שיש לישראל. כאשר תבין אלו שלושה דברים שאין עליהם מעלה. ודבר עזרתך. נגד מידת אברהם, דכתיב, אנוכי, מגן לך, כן? אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בשם, מגן עזריך כנגד מידתו של אברהם, שנאמר, אנוכי מגן לך. ואמרו בתפילות, מגן אברהם. וזכר, מה שכתוב, ודבר עזרתך זה פשוט טעות דפוס, וזכר עזריך, נגד מידת אברהם, דכתיב, אנוכי מגן לך. ואמרו בתפילות, מגן אברהם. וזכר, ואשר חרב גאוותך.
איך מסתדר פה הסבר שמגן אברהם הזה, ומגן אברהם השערה מדבר עליו בסבר של התפילה, לקיים את העולם כשאיפתו של אברהם?
זה בדיוק אותו דבר. מגן אברהם, זאת אומרת, זה מצד הראשית. יש הגנה על אברהם. וזכר, ואשר חרב גאוותך, נגד זכות יצחק. היה לו... ומשם יבוא הפחד על אויבי ישראל כאשר יוצאים למלחמה, שפורחים או בורחים מן החרב. ועתל במותמו תדרוך, בזכות יעקב, נכתיב, הרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כל זה ההתעלות שהיה ליעקב. וכל אלו דברים הם דברי חוכמה מאוד מאוד. כשהמהר"ל אומר שדברים הם דברי חוכמה מאוד מאוד, מה הוא מתכוון?
במסתר.
שמה שיש פה פירוש נוסף, עמוק יותר, על פי הסוד, רק שהוא לא יכול לכתוב אותו. כן? מה הוא לא יכול לכתוב? הוא לא יכול לכתוב, כי זה עוד לא מתאים בזמנו לומר דבר כזה, שגאולת ישראל היא פונקציה של גילוי שלוש מידות אלוהיות. או נגיד את זה אחרת. גאולת ישראל היא נדרשת להשלמת המידות האלה. של המידות של הקדוש ברוך הוא. הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא זקוק לגאולה שלנו, נכון? כן או לא? אמרנו את זה או לא? אתה לא זוכר.
לגילוי המידות או למידות עצמן?
אפילו המידות עצמן. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת. ריבונו של עולם הוא לא אלוהי אברהם כל זמן שזרע אברהם בגלות. הוא עוד לא אלוהי יצחק כל זמן שזרע יצחק בגלות. ולכן יש צורך אלוהי שישראל יגאלו בשלושת הבחינות האלה. מגן עזרך כנגד אברהם, ואשר חרב גאוותיך כנגד יצחק, ועתל במותמו תדרוך כנגד יעקב.
אז חוזר
לנקודה
שהתלות
הקדוש
ברוך הוא באנשים, זה בעייתי קצת.
זה חוזר לנקודה המופלא שלתלות את הקדוש ברוך הוא באנשים, וזה בעייתי קצת. למה זה בעייתי?
לא, כי עוד פעם, הופכת הקדוש ברוך הוא לנצרך. כזה שלא יכול להסתדר בלי אנשים. זה לא הכל יכול.
אתה אומר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נצרח? אבל זה לא יכול להיות. ריבונו של עולם הוא כל יכול. פתאום הוא זקוק לנברא. זה סקנדל.
נכון? קצב של הנברא. זאת אומרת, זה יכול לקחת 500
שנה. אני אשאל אותך אפילו שאלה יותר בסיסית. עצם הרעיון שהקדוש ברוך הוא בורא, זה לא יוצר איזושהי תלות? אם אתה אומר שריבונו של עולם מעולם לא ברא, והעולם קדמון, אז אין תלות. כל אחד עומד בפני עצמו. אבל ברגע שיש החלטה רצונית לברוא את העולם, זה כבר יוצר תלות.
עצם הרצון עצמו שלך.
כן? נכון? כן או לא?
ברור.
למה? כי לפני כן הוא לא רצה ועכשיו רוצה. מה נשתנה?
בסדר.
זאת אומרת ש... עצם הרעיון של אלוה בורא כבר מניח בנקודה כלשהי תלות בין הנברא לבורא, בין הבורא לנברא.
שיש לבורא צורך כלשהו.
נכון, או נאמר ככה, אם הנברא לא יהיה כרצונו, חסר לו משהו. איך אומרים, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. יש ביטוי כזה, נכון? נחת רוח ליוצרו. אז זה כבר עצמו בעייתי, נכון? אז אני חושב שדיברנו על זה פעם, שיש בזה גימל שיטות. יש שיטת עובדי עבודה זרה, ושיטת הפילוסופים, ודעת תורתנו, שהיא הצודקת אגב. דעת הפילוסופים היא שאלוהים לא צריך את האדם. יש נתק. דעת עובדי עבודה זרה, שאלוהים צריך את האדם. אם האדם לא ייתן לו קורבנות, אלוהים ירעב. אם הוא ירעב, הוא יתרגז. בסדר? אז... יש פה שתי בעיות. הבעיה שהעמדה של הפילוסופים לא נוטלת משמעות לחיי האדם, והבעיה של העובדי עבודה זרה, שהם אינם נותנים משמעות לחיי האלוהות. כן? אלוהים בעצם הפך להיות איזה בובה ככלי תשמישו של האדם.
רק כמה פילוסופים לא נותנים משמעות לחיי האדם?
כי אם אלוהים...
לא יכול להליט למשמעות...
אם לאלוהים לא אכפת ממני, אז בשביל מה אני חי?
בשביל
עצמי, מה זה? הגורל הזה הוא שווה משהו? הרי הוא בר חלוף.
לא משנה, אבל אם אדם שכר מזלו, יש לו כל מה שהוא מחפש. לא כולם מסתובבים.
גם לפרות יש כל מה שהן רוצות. אז אין הבדל בין האדם לפרה, לפי זה. הפרה זקוקה לעשב. והאדם זקוק לספרות יפה. מה ההבדל? אין בעצם בתולדות, בנצח שום משמעות לדבר זה. וגם אם תאמר שאדם יתחבר לנצח, נגיד על ידי השכל הפועל וכדומה, ויזכה לחיי נצח, גם חיי הנצח האלה הם חסרי משמעות, כי הם לא מפגישים אותו עם אף אחד, רק עם עצמו. אין לו עם מי לדבר. מובן?
יש מיליונים שחיים ככה,
וזה נורא מפריע להם, והם מתגברים על זה. קוראים לזה משלימים. יש ייאוש בעולם כלל. בסדר? אז זה נורא. לא ייתכן להשלים הדבר הזה. איך אמר פעם הרמח"ל? כתב בספר מסיעת ישרים. אם כל תכליתו של האדם זה העולם הזה, למה נופחה בו נשמה כל כך עליונה? שיש לה געגוע מתמיד אל העולם העליון. בשביל מה? בסדר? כן.
סליחה אם אני שואל שאלה ולא הייתי בתחילת השיעור.
וואלה.
דיברת על שיעורים קודמים, אז הזכרת בשיעורים הקודמים עניין של המיסטיקנים. ולא העלית את זה עכשיו. יכול להיות שאני לא קשור, אבל אני בכל זאת בודק את זה.
אני לא יודע אם זה קשור לשאלה של המיסטיקנים. לא, לא חושב. אנחנו עכשיו מנסים לברר את השאלה שידידנו חיים העלה. כיצד ניתן לומר שאלוהים תלוי בנברא? אז אני אמרתי שיש בזה גימל שיטות. שיטת הפילוסופים, והשיטה של אויב דה אבויד הזורה, ושיטת תורה סיינה. כן. עכשיו, כשאני ציינתי מראש שדת תורתנו היא הנכונה, כדי שלא יהיה פה בלבול. אז על כל פנים, בינתיים אנחנו בבררים ששיטת הפילוסופים נוטלת משמעות מחיי האדם, בסופו של דבר, גם אם יהיה נעלה ומשכיל, ושיטת עובדי עבודה זרה מקטינה את האלוהות עד כדי גיחוך. ומה אומרת על זה תורתנו? תורתנו אומרת שלושה דברים, סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. סעיף א', אלוהים איננו זקוק לאדם. זה מזכיר לכם משהו? את דעת הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה ברצונו החופשי להיות צריך את האדם. סעיף ג', לכן הוא באמת ברצינות זקוק לאדם. זה מזכיר לכם משהו? שיטת עובדי עבודה זרה. אז מי צודק? לא הפילוסופים ולא עובדי עבודה זרה, אלא שניהם ביחד. נסביר את זה כך. המעלה שיש בשיטה של תורתנו היא שמצד אחד יש משמעות לאדם. הנה, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, אז מה שאנחנו עושים מועיל לו. אז יש לנו קשר, דיאלוג איתו. מצד שני, אין בזה כל השפלה של האלוהות, כי כל זה נעשה מרצונו החופשי, הוא יכול היה שלא להזדקק. זה לא בטבעו, כביכול, הראשוני של האלוהים להזדקק לאדם. זה רק למען טובת האדם שהוא החליט להזדקק אל האדם. מובן? נכון. משל למה הדבר דומה? לעקרת בית שמכינה את השבת. ויש לה ילד נודניק שמסתובב לה בין הרגליים. אומר, אמא, אני צריך את זה. אמא, כואב לי פה, אמא. מה עושה האמא? שתי אפשרויות. או אומרת לו, תעזוב אותי בשקט, אתה מפריע. ואז הוא יהיה עוד יותר נודניק. אתם רואים, אני אתן לכם גם שיעור בפסיכולוגיה של ילדים. אותה הזדמנות, זה אותו מחיר. ויש דרך אחרת, והיא, או, יש לי בשבילך תפקיד חמודי. אתה תקלף תפוחי אדמה. עכשיו, הילד ממש מלא חדווה, מקלף את תפוחי אדמה. עכשיו, בואו נחשוב. האם האמא הייתה יכולה להסתדר בלי הילד? בוודאי. הייתה יכולה לקלף את תפוחי אדמה בעצמה. יש לה זמן. אבל למען הילד, כדי שיהיה לו פיתוח קוגניטיבי כראוי, לא יודע בדיוק מה זה, אבל ככה קוראים לזה, כדי לחסוך ממנו תסכולים וכדומה, היא משתפת אותו בהכנת השבת, ואז הוא מרגיש פתאום שיש לו משמעות. עכשיו, האם זה בלוף? לא, זה לא בלוף. כי עכשיו, במסגרת השיקולים של האמא כיצד היא תכין את השבת, היא גם יודעת שהיא סומכת על הילד לקלף את תפוחי האדמה, ואם הוא באמת לא יקלף, יחסר לה משהו.
ככה היה מתוכנן לך?
יכול להיות, לא יודע בדיוק מה זה לכתחילה בדיעבד, אבל זה אומר שזה ברצינות שריבונו של עולם משחק איתנו את המשחק הזה. ואז בעצם כל מה שאנחנו עושים יכול להיות אידיאלי, כי הוא לא למעננו, אלא למענו. עד כאן מובן. טוב. אגב, את ההסברים האלה אני העברתי פה מספר פעמים.
פעם אחת אני זוכר.
מה?
פעם אחת אני זוכר.
פעם אחת, ביום, גם ביום חמישי דיברתי על זה. היית פה ביום חמישי?
הייתי, אם הרב חושב שפעם אחת שהוא אומר הדברים נפלים ונקלטים, אז זה לא בהכרח.
אתה אומר שבפעם אחת זה לא נקלט.
לא שזה לא נקלט, זה לא מספיק שלהבין את זה פעם אחת. אם לא מפנינים את זה ואי אפשר להוציא את זה החוץ מחדש, זה לא זה.
ככה, טוב. האם זה אומר שאני מורה גרוע?
לא, זה מה שאני תמיד, לא מוצלח.
טוב.
כבוד הרב?
כן.
אם האמא שמה את הילד מול הטלוויזיה, זה דרך הפילוסוף בעצם.
נכון. האמא שמה את הילד מול הטלוויזיה, זה דרכם של הפילוסופים. יפה. וכבר צדק הרב אמנון יצחק, שכינה את המכשיר התמה הזה בשם טמבלוויזיה. טמבלוויזיה. נכון, אתה רואה. טוב. ואלו שלושה מעלות הם העליונות ובהם נכלל הכל, וזהו לשון אשריך, כי לשון זה נאמר על כלל המעלות כולם, ולכך נאמר בלשון ריבוי אשריך, לשון רבים עם יוד, ישראל. אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושב השם, מגן עזריך ואשר חרב גבעתך, כלומר אשרי מלשון רבים, והם המדרגות העליונות. בסדר? יש לגע ביטוי, אהיה אשר אהיה. מכירים? מה זה אשר אהיה? אשר זה מה שמחבר בין אהיה אחד לאהיה אחר, נכון? כלומר זה נקודת היסוד. כי המילה אשר זאת מילה, טוב, אני יודע, זאת מילת שימוש, כן? זה כאילו לא מילה משמעותית. אבל אדרבה, בגלל שהיא אגבית, היא יכולה להורות גם על דברים יותר עליונים. אהיה, בגימטריה כמה?
21.
כמה אמרת? 26. עוד דעה?
21.
כמה אתה אומר? 21. טוב, הרוב נגדך. אהיה זה בגימטריה 21. אהיה כפול אהיה, כמה זה יוצא?
42.
אהיה כפול אהיה. 441, גימטריה אמת, נכון? כלומר, המילה אשר, היא מחברת אהיה באהיה, והיא חושפת את האמת. טוב. אשר זה הכפלה. זה מכפלה. אהיה אשר אהיה. מה? המילה אשר היא מילה אגבית. זה לא מילה משמעותית מצד עצמה, נכון? ולכן היא יכולה להורות על דברים יותר עליונים. כי דבר עליון, אתה לא יכול לדבר עליו באופן ישיר. אתה צריך לדבר עליו בדרך אגב, ברמיזה. בסדר? ככל שתוכן הוא יותר עליון, אני לא יכול להסביר לך אותו בצורה מפורשת. כי כל דבר שאני מפרש אותו, הוא כבר מוגדר מדי. לכן, כדי לרמוז על דברים עליונים, צריך דווקא דרך רמיזה. בסדר? המילה אשר היא מהמילים הרומזות. לכן, אשריך ישראל, לשון אושר, כי זה מדבר על דברים עליונים. בסדר? זה מה שאמר.
מה הבדל בין אשר לבין למשל? שבמשל אתה נותן דוגמה לגבי אשר?
טוב, יש עוד כמה מילים כאלה. טוב. ובספרי. סוף ברכה. בספרי, סוף ברכה. נתקבצו כל ישראל אל משה. מה זה סוף ברכה?
סוף
פרשת ברכה, כן. שהיא נקראת גם בשם וזאת הברכה, כן. ובספרי נתקבצו כל ישראל אל משה, אמרו לו משה רבנו, טוב פה עליו השלום זה לא בדיוק במקום, זה סתם טעות דפוס, כן. מה טוב, הם לא אמרו לו משה רבנו עליו השלום, מה? לא, זה פשוט המעתיק. הוא רגיל, כל פעם שכתוב משה רבנו, מוסיף עליו השלום. אז הוא עושים. מה טוב עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לנו לעולם הבא. אמר להם, איני יודע. מה אומר לכם? אשריכם. מה מתוקן לכם? משל לאדם שמסר את בנו לפדגוג. פדגוג, הכוונה, מורה. כן? זה לא כמו בעברית של ימינו, זה קרוב, אבל זה... והיה מחמדו ומראה לו ואומר לו, כל האילנות הללו, כל הגפנים הללו שלך, כל הזיתים שלך. כשהגיע להראות, אמר לו, איני יודע מה אומר לך. אשריך, מה מתוקן לך? אני חושב שיש פה גם כן טעות דפוס.
להראות
עוד משהו, ואז לא יודע להסביר פה. להראות. יש פה אולי מלבי, מלבי, דברים? אין פה מלבי. תמיד בעיה עם הדפוסים האלה.
אולי פה יש משהו. מלבי, מלבי, אין.
נכון. טוב, אין. כדי שהגיע להראות. אין פה ספרי גם. אז מה נעשה? נסתדר בלי. כן. כיוון שהגיע ל... לא יודע. אשריך מה מתוקן לך. כך אמר משה לישראל, איני יודע. מה אומר לכם אשריכם, מה מתוקן לכם, מה רב טובך אשר צפנת לרעך? עד כאן. רצה לומר כי בסוף דבריו היה אומר להם כי אי אפשר לפרש ולהגביל את מעלת ישראל והצלחתם האחרונה. וזה שאמר במדרש כי הגאולות הראשונות היו על ידי בני אדם, ולא הייתה הגאולה במה שהוא יתברך צורה אחרונה לישראל. וכך היה הפסק לגאולות אלו. אבל הגאולה האחרונה תהיה במה שהוא יתברך צורה אחרונה לישראל. לכך לא תהיה הפסק לדבר זה. יש פה שאלה. אם אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא צריך את תפילותינו, בעצם הוא לא צריך תפילותינו. משל, אמא וילד נודניק. אז למה מתפללים? תשובה. נכון, הקדוש ברוך הוא איננו צריך את תפילותינו. אבל הוא רוצה להיות צריך את תפילותינו. זאת אומרת, הוא תלה את השלמת רצונו, את ביצוע תוכניותיו, בתפילותינו. ולכן הוא זקוק לתפילותינו. בדיוק, כבמשל, הילד הדודניק, שאנחנו מקלפים תפוחי אדמה. כן? כשאנחנו מתפללים, זאת בעצם הכוונה שלנו, להשלים את רצון השם. ותפילת ישרים רצונו. מתי בגמטריה מחברים ומתי מכפילים? הרב חיבר את אהיה ואחר כך כפל את הסכום 21 כפול 21. הסבר. אהיה זה 21, כי אתה לוקח את האותיות א' ועוד ה' ועוד י' ועוד ה', יוצא סך הכל 21. אבל כתוב אשר אהיה. כלומר, זה בא להראות איזשהו יחס בין ההיה הראשון להיה השני. היחס הוא כבר לא חיבור, כי אם לא היה מספיק לכתוב אהיה, אהיה. אם הכתוב הוסיף את המילה אשר, הוא רוצה שמה שיש בהיה הראשון ימדוד את ההיה השני. איך קוראים לזה? איך זה נקרא שהוא מודד? שהוא מכפיל. לכן, כאן מכפילים. זה פשוט.
סליחה, לא רוצה להיות ציני. אבל כמו להכפיל כמו אפשר לחלט, ואז לומר שהתוצאה היא אחד, ואחד זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לכל הכיוונים.
אתה רוצה שהתוצאה, זה יפה גם מה שאתה אומר. זאת אומרת, אפשר גם לחלק, ש-21 לחלק ל-21, יוצא אחד. וואו, איזה יופי. זה ממש מתאים.
לא, למה אתה מחליט דווקא להכפיל, או דווקא לחלק, או דווקא זה?
לא, זה לא מתשמשים איך שרוצים, אבל שני הכיוונים הם נכונים. כי אם האחד מודד את השני, אז הכפלה וחילוק הם בעצם אותו מין. אז דווקא זה מקובל עליי מה שאתה אומר. שזה גם 21, לחלק ל-21 יוצא אחד, ממש פירוש יפה. הרי אני מפרסם עכשיו לכל האומה, שחיים מימון בעצם אמר שאהיה, לחלק לאהיה זה אחד. אשרנו שזכינו לדברי תורה שלך. טוב, ובכן, איפה אנחנו? אבל הגאולה האחרונה תהיה במה שהוא יתברך צורה אחרונה לישראל. לכך לא תהיה הפסק לדבר זה. וזה שאמר, ישראל נושע בשם תשועת עולמים. כן, כלומר, כיוון שאנחנו נושעים בשם, דיינו בצד זה שהוא צורה אחרונה לישראל, לכן התשועה הזאת היא תשועת עולמים. וכמו שאמר, מי חמוך עם נושע בשם, אמר גם כן כאן, ישראל נושע בשם. ואף כי גאולה האחרונה גם כן יהיה על ידי המשיח. הנה, פה קושיה. עד עכשיו אמרת שבכל הגאולות היה איזה גואל אנושי. אבל בגאולה האחרונה הגאולה היא מאת השם. ולכן היא גאולה נצחית. מה שאין כן הגאולות הראשונות, שעם כל הכוח של משה והחשמונאים, בכל זאת הם היו רק בני אדם. אבל מה אתה אומר? גם המשיח הוא בן אדם. אז אם כן הגאולה היא לידי אדם, גם כן. נכון? זאת הקושיה, שהגאולה תהיה על ידי המשיח. חילוק והפרש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה הייתה מתחייבת מצד ישראל ומצד זכות אבות. וגאולה זאת הפסק. כי כל דבר שהוא מצד האדם יש לו הפסק. אבל גאולה אחרונה, אף כי תהיה על ידי המלך המשיח, תהיה מצד השם יתברך אשר הוא מעמיד המשיח, ודבר זה נקרא כשם יתברך הוא הגואל. זאת אומרת, זה לא אומר שיש ניסים דווקא, כי המשיח לאו דווקא עושה ניסים. אבל מי שמעמיד אותו זה הקדוש ברוך הוא.
ואת משה
מי? את משה העמיד והקדוש ברוך הוא הסכים. זה בעצם מה שהוא אומר. מה שאין כן כאן זה הפוך.
זה לא כל כך תואם את פשט הכתוב.
כן, אבל
צריך לשכנע את משה
שילך. שהקדוש ברוך הוא צריך לשכנע את משה, אבל בסוף הוא שכנע את משה. מה שאין, כלומר, אם משה לא היה מסכים, הקדוש ברוך הוא הייתה לו בעיה, כביכול. מה שאין, כי אם המשיח לא יסכים, נעמיד מישהו אחר, אין בעיה. זאת אומרת, הייתי אומר אפילו יותר מזה. חלק ממה שהגאולה כוללת, זה שהמשיח לא יצליח לבד. כן? הרי משיח בן יוסף נהרג. זאת אומרת, יש איזשהו גבול לכוח הגאולי של בני אדם.
מה זה נהרג?
בסוף הוא נהרג. היום אנחנו רואים שהוא נהרג. אנחנו רואים איך שמשיח בן יוסף נהרג, נכון? מה, לא ראינו? הוא נהרג כמה פעמים. הוא נהרג בין היתר בהסכם אוסלו, בהתנתקות, הוא הולך ונהרג כל הזמן.
37 נשמות.
אולי, אבל הוא נהרג. אז זה, ומה זה אומר? שאותם כוחות אנושיים שייחסו לעצמם את כוח הגאולה, הם בעצמם עושים את ההרס. זאת אומרת, יש פה איזו הבנה גדולה מאוד של הקדוש ברוך הוא, כלומר, הבנה גדולה שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו אליה, אפס בלתך לימות המשיח. כלומר, שגם המשיח הוא אפס. אפס בלתך. בסדר? ואנחנו רואים היום, היום תמיד יש משבר מנהיגות במדינת ישראל. לא מוצאים מנהיג. רוצים לשים אנשים במנהל הציבורי, מחפשים מישהו לא מושחת, לא מוצאים, אז מחפשים את הפחות מושחת, ואז יש בגץ. כלומר, יש הרבה בעיות. אז זה לא מקרי, זה בגלל שהגואל, זה הקדוש ברוך הוא. נכון? זה מה שהוא אומר כאן. מה שאין כן הגאולה האחרונה, כן? כלומר, הגאולה הראשונה היא מתחייבת מצד ישראל, ומצד זכות אבות, גאולה זאת הפסק יש לה. כי כל דבר, כשהוא מצד האדם, יש לו הפסק. אבל גאולה אחרונה, אף כי תהיה על ידי המלך המשיח, תהיה מצד השם יתברך, אשר הוא מעמיד המשיח. ודבר זה נקרא, כי השם יתברך הוא הגואל. וכבר יתבר למעלה על פסוק, ירום וגבה וניסה, כי מלך המשיח מעלתו על המלאכים. איך יכול להיות שיש אדם שיש לו מעלה על המלאכים? וזה מפני שהשם יתברך מעמיד אותו. הוא לא מכוח עצמו, מכוח עצמו האדם לא יכול להיות מעל המלאכים. נכון? אתה אומר שאדם הוא תמיד מעל המלאכים. וזאת מניין לך? מצד היותו אדם, כי יש לו כוח בחירה. ומי אמר שזה שיש לו כוח בחירה זאת מעלה, אולי זה חיסרון. אני אגיד לך למה. בגלל שאם יש לי בחירה, סימן שאני יכול לבחור בטוב, אני יכול גם לבחור ברע. עצם האפשרות שלי לבחור ברע, היא גם כן גריעותה. מה שאין כן המלאכים, אינם יכולים לבחור לעשות משהו אחר ממה שהשם אמר. אם כן יש להם מעלה עליונה יותר מצד מה?
אבל יש להם חיסרון של כוח, אבל יש את הכוח
לבחור. כוח לבחור, מי אמר לך שזאת מעלה?
מה אני בוחר זה כבר דיון אחר.
אבל מי אמר שכוח הבחירה הוא מעלה?
אני יכול לבחור איך לנהל את החיים שלי?
מי אמר שזה טוב שאתה יכול לבחור איך לנהל את החיים שלך? הרי אתה עשוי לעשות שטויות.
אם אתה בוחר בטוב,
כן, אבל גם כשאתה בוחר בטוב, עצם זה שזה היה מכוח בחירה, זה מניח את האפשרות שהייתה לך לבחור ברע. גם כשאתה בוחר בטוב, כיוון שהטוב הזה נעשה מתוך בחירה, הוא לא טוב ותיק וחזק. כמו שהמהר"ל אומר, מדוע כפה עליהם הר כגיגית? כי אם הם היו בוחרים בתורה, זה אומר שהתורה איננה עצמותית להם. מה שאין כן אם היא כפויה, זה סימן שהיא מהותית לנו.
לא ברור.
אז הרב זה טוב יותר טוב, כי הוא יש לו אפשרות לבחור ברע והוא עושה את הטוב.
אז יש לו יותר זכות, אם תרצה. אבל מה, אבל זה שהטוב שאני בחרתי בו, הוא על רקע האפשרות שלא לבחור בו, זה גם איזה גריעותה בבחירה הטובה הזאת. בסדר? למה אני אומר את זה? כי זה בדיוק ההפך מה שאתה רגיל לשמוע. זאת אומרת, בספרות המאוחרת של הדורות האחרונים, תמיד מדברים על זה שמעלת האדם היא עליונה על המלאכים בגלל כוח הבחירה. אבל זה לא נמצא בראשונים. אני לא נגד זה, זה נמצא ברמח"ל, זה אפילו קצת במהר"ל, יש לזה מקור וזה, אבל תדע לך שזה בראשונים לא נמצא. יש אולי איזה רבע רמז ברמב״ם שכן, אבל זה לא לגמרי ברור. מה שלדעת הרמב״ם היא שהאדם הוא נמוך מן המלאכים. בסדר? למה איך זה? כי לפי הרמב״ם, השאלה היא מה אתה מודד כמעלה? הרמב״ם אומר, המעלה זה מי שמשיג את השם יתברך. אז אין לך מעלה גדולה מן המעלה של המלאכים שמשיגים את השם יתברך יותר ממה שהאדם משיג. יוצא לפי זה שמעלת המלאכים עליונה ממעלת האדם. שמה תאמר, האדם יכול לבחור בין טוב לרע? ישאל אותך הרמב״ם, ומי אמר שזאת מעלה?
אם אני אגיד שהאדם בוחר בטוב, יכול לעבור את המלאכים בקרבה שלו לשם.
אתה אומר שאדם יכול לעבור את המלאכים בקרבת אלוהים שלו. אז אתה אומר כמו רבי נחמן מברסלב. בסדר? זאת אומרת, יש בזה, אפשר לומר, ג' שיטות. יש עוד קצת, אבל נגיד באופן בסיסי. יש שיטת רבנו סעדיה גאון שהאדם עליון מן המלאכים. כדבריך. ויש שיטת הרמב״ם שהמלאכים עליונים מן האדם. ויש שיטת רבי נחמן מברסלב, שהאדם למטה מן המלאכים, והוא עתיד להיות עליון מהם. אז מצד עתידו הוא עליון. אבל אם אתה היית פוגש היום מלאך, לא יודע בדיוק את מצבך, אבל אני אתאר לעצמי שזה לא היה הכי נעים. כן, הרי זה, התיאורים שיש לנו בנביאים אפילו, של פגישות עם מלאכים, הם תיאורים קשים ביותר. לא קל להיפגש עם מלאך. כן? איך עושים כדי להיות עדיפים על המלאך? צריך להתחבר אל שורשי נשמות ישראל. וזה נעשה על ידי ג' מידות, שהם כנגד ג' תאוות, שהם היראה השלמה, עיין, ליקוטי מוהר"ן תניאנה, תורה ראשונה, הנקראת תקעו ממשלה. בסדר? באריכות, שם, ודעת לנפשך ינעם. למדת איזה פעם? תקראו ממשלה. אשריך שלמדת. אבל אתה ברסלבר אומרים. טוב.
סליחה, אבל לא הבנתי בעניין נקודה שקפה. למה קפה כגיגית זה היה מצב הנכון והכל יותר?
למה קפה הר כגיגית זה דבר נכון? כי פשוט, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים את התורה? בסדר, יאללה, תביא. אבל זה אומר שהיה אפשר גם שלא. זאת אומרת שזה לא דבר מהותי. דבר שאני יכול לא... דבר שאני יכול לא לקחת אותו, זה סימן שזה לא נצרך באופן מוחלט. זאת אומרת שאין לי קשר מהותי אל הדבר הזה. בסדר? לכן, אבל התורה זה לא ככה. התורה זה מהותי לעם ישראל. לכן אי אפשר היה לשאול אותנו. לכן כפה עליהם הר כגיגית. כי אם היינו נשאלים... אז היינו סבורים שהתורה איננה מהותית לנו.
אז זה לא קרה, לכאורה מה שהרב אומר, זה לא קפה עליהם הר כגיגית. אלא מבחינתם זה היה כמו אוויר לנשימה, אנחנו לא יכולים בלי, זה הכל.
נכון, נכון. זה הכוונה, זה הכוונה. זה הכוונה. שהיה מבחינתם כמו אוויר לנשימה. טוב. אז איפה היינו? כן, וכבר התבהר למעלה. על פסוק ירום וגבה וניסה, כי מלך המשיח מעלתו על המלאכים. וזה מפני שהשם יתברך מעמיד אותו. אבל גאולה הראשונה הייתה מצד ישראל, וזכות ומדרגת האבות גרם. ודבר זה מחייבים הכתובים. עד שבשביל זה אמרנו כי האבות נזכרו בגאולה הראשונה כסדר. כן, הרי כל פעם שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, אומר לו, תשמע, תוציא את ישראל ממצרים, אומר, כי אני הבטחתי לאבות. בזכות אברהם, יצחק, יעקב, יש פה זכות אבות. אז יש פה ממד אנושי. כמו שהרב יאיר אוריאל, זיכרונו לברכה, אמר שהמושג של ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם הוא תמיד חד צדדי. מעולם לא מצאנו שיש אדם שקורת ברית עם השם. אבל מצאנו שהשם קורת ברית עם האדם. כלומר, זה חד כיווני.
האדם הוא דינמי?
כי האדם יש לו גבול. יש לו גבול, יש גבול לכוחו. כלומר, נגיד, אני, אומרים לי, תשמע, אני מאוד אהבתי את הסבא שלך ואתה דומה לו. אז אתה מזכיר לי את הסבא, אז בצד זה אתה מקבל יחס מיוחד. נו, כמה דורות יעברו עד שבסוף יימחק הרושם של האישיות שהקימה את השושלת, תאמר. אז ככל שהאישיות יותר חזקה, הרושם נמשך יותר זמן. נגיד, אנשים כמו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם כל כך חזקים, שהרושם של האישיות שלהם נשמר בבנים במשך 1,000 שנה. נו, ואחרי 1,000 שנה, נגמר. בסדר? זה מה שזה אומר.
שאלה.
כן, יש פה שאלה. משיח בן דוד ומשיח בן יוסף עתידים לשתף פעולה ביחד להיות חלק אחד בעולם. הלא כן, ומשיח בן יוסף בטל למשיח בן דוד, אך הוא לא נהרג. המדרשים אומרים, נהרג וקם לתחייה. לפי פשט השיר המפורסם, אני עוד חי, כן, חי, 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 כן, אני עוד חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. זאת אומרת שיש אנשים שסבורים שמשיח בן יוסף צריך להיהרג טוטל, ואז משיח בן דוד עושה את כל העבודה. זה שטות שאין כמוה. כי בלי הכוחות של משיח בן יוסף, איך משיח בן דוד יצליח? צריך את הכוחות הריאל פוליטיים. לכן, המדרשים מדברים על זה, שאומנם משיח בן יוסף נהרג, אבל משיח בן דוד מחיה אותו, כי הוא זקוק לו. אז כלומר כך שהציונות לא מתה. כן? אנשים חושבים, הציונות מת. פעם מישהו אמר ככה, משיח בן יוסף מת, ברוך המקום שהרגו. כן? אז זה לא נכון. כן? משיח בן יוסף נהרג, וצריך להחיה אותו. נכון? נכון, יש תאונה למדינה. אנשים קופצים מהגג. כלומר, הם איבדו את כל האידיאלים הגדולים. גם משיח קפץ. והודיעו שהוא נהרג. הודיעו, זה לא, אבל לא אומר שהוא באמת נהרג.
זאת
קונספירציה
של התקשורת.
אז איפה היינו? וזה כי הגאולה הראשונה, בזכות אבות, וראשון לזה אברהם, שאליו הבטיחו תחילה על גאולת בניו. ולכך, ראו שיזכיר אותו ראשון. אבל גאולה האחרונה אינה מצד האבות, רק מצד השם יתברך, אשר ממנו הגאולה, ויעקב קרוב אל השם יתברך, כי צורתו חקוקה בכיסא הכבוד, וכמו שהתבר למעלה, שיעקב קרוב אל השם יתברך, מצד הסדר שהוא אל האבות. ומה שכתוב כגאולה האחרונה הנצחית, ומה שהגאולה מצד השם יתברך, צורה האחרונה לישראל, לכך היא נצחית, וכמו שאמר הכתוב, ישראל נושע בשם, תשועת עולמים. עד כאן פרק סמך ב'. יש לנו עוד 2 דקות? נגמור את כל הספר?
לא.
מה?
נעשה סיום,
יום רביעי.
הסיום יוצא בפורים.
לא, הסיום לא יוצא בפורים.
לא, נקרא בשיעורים.
למה? זה לא נכון.
יום רביעי
יש שיעור אחרון. ואז אולי נספיק את הפרק האחרון, אני לא יודע.
לא, נסביק אותו, נעשה סיום.
מה השאלה? כמה זמן ייקח לנו ללמוד אותו? עם כל השאלות שאתם שואלים, אני לא יודע.
עם כל השאלות.
קודם כל, נגמור ללמוד אותו, רק נשאל שאלה.
טוב, בסדר.
רגע, שאלה שגם אולי גם אינטרנט זה נשמע. כן. אנחנו לומדים אחרי
ה... מה אנחנו לומדים אחרי זה? אני צריך לחשוב על זה. מה?
עוד מערד,
נכון?
כן.
אני חשבתי שאולי כדאי שנלמד את הספר תפארת ישראל.
וואו.
מה דעתכם?
כן.
בראש שלכם?
כן.
יאללה, בלי נהדר. טוב. Thank you.